זאת סדרת הספרים הראשונה, המאמרים הראשונים שהרב קוק כתב. מה? אין בעיה. זה סדרת המאמרים הראשונה שהרב קוק כתב, ולכן אני חושב שבמאמרים הללו באמת יש את יסודות ההדרכה של הרב קוק, בין לציבור התורני, בין לציבור החילוני. אנחנו נלמד את הסדרה הזאת בקצב קצת מהיר. זאת אומרת, יש אפשרות ללמוד ממש ממש לאט, אבל המטרה שלי בלימוד זה להרגיל אתכם להתחיל ללמוד את כתבי הרב קוק. אז אנחנו נלמד את זה קצת בקצב קצת יחסית מהיר, כמובן שאני אסביר כל מילה, אבל המטרה שלי שנבין את כל המהלך הגדול. יש פה סדרת מאמרים. בגדול זה מהקל לכבד, אבל זה לא רק עוסק מהקל לכבד. יש לנו את מאמר הדור, לאחר מכן יש את מאמר העונג והשמחה, מאמר הפחד ומאמר המחשבות, דרישת השם, ואז יש שני מאמרים מאוד מאוד יסודיים שנקראים דעת אלוהים ועבודת אלוהים. המאמרים הללו עוסקים, מאמר הדור פונה בגדול לאנשי היישוב הישן, כלומר לתלמידי החכמים, איך הם צריכים להתבונן על הדור. לעומת זאת, שאר המאמרים עוסקים במי, בגדול למי הם פונים? לאנשי היישוב החדש. בסדר? אבל כדי שאנחנו נבין קצת מה קורה, ואנחנו גם נציין כמובן לפני יום העצמאות ויום הזיכרון, אני רוצה קצת שניתן איזושהי סקירה קצת ממש כללית, כדי לדקור את הנקודה איפה עם ישראל נמצא על הציר ההיסטורי שלו. בסדר? אז היום זה שיעור הקדמה. בסדר? קצת שאנחנו נבין, נעשה איזשהו רקע. אם אנחנו רוצים לתחל את ההיסטוריה של העם היהודי, בסדר? אז אפשר להסתכל על העם היהודי, אם הייתי רוצה, אפשר לעשות את העם היהודי, לעשות בצורה כזאת. בסדר, אני אעשה כמה פרבולות כדי שתבינו, בסדר? בסדר? אם אני רוצה ככה להסתכל על כל המבט הגדול של העם היהודי, כאן אנחנו מתארים את בריאת העולם, ולאט לאט העולם, אפשר להגיד שאם אני מסתכל, זה היה האדם הראשון, בסדר? הייתה את הקריסה, בסדר? ואז מתחיל לאט לאט, אני מתמצת לכם את המהלך של רבי יהודה הלוי, לאט לאט מתחיל, הסגולה הולכת ומתפשטת, יש לנו דמויות מופת, כמו מי? אברהם אבינו, נכון? לאט לאט מתחיל להיווצר מה? שורש של האומה היהודית, נכון? זאת אומרת, מאז הנפילה של חטא אדם הראשון, מתחיל תהליך של תיקון העולם. ותיקון העולם מתחיל בדמויות מופת שמתאר אותם רבי יהודה הלוי, מאברהם, יצחק, יעקב, ולאט לאט לדתו של העם היהודי. בסדר? אז אם יש נקודות מופת, זה אברהם, זה יציאת מצרים, מתן תורה, בסדר? נכון? אנחנו מתקדמים, בסדר? ואז אנחנו מגיעים אל השיא. השיא, איזה תקופה הזאת? מי יודע? אם הייתי רוצה להצביע בגדול על השיא, זה בדיוק תקופה. יפה, דוד ושלמה. זה נקרא בספר הזוהר סיהרה בהשלמותה, או בשפה שלנו הירח בשלמותו. לא סתם יש פה צורה של ירח. זאת אומרת, לאט לאט העם היהודי מגיע אל שיא המהלך שלו. מי שרוצה יסביר את זה, הרב קוק יש לו מנתח את אותו דבר רק בצורה קצת יותר מופשטת בספרו שנקרא מהלך האידאות. בסדר? אבל הרעיון של תקופת דוד ושלמה זה השלמות. יש את ארבעת המרכיבים שמרכיבים את האומה הישראלית. מה הם ארבעת המרכיבים של האומה הישראלית? אני רוצה פה הרבה הקדמות להכניס כאן לב. מה הם ארבעת הרגליים של כיסא של דבר שנקרא עם ישראל? אז בקצרה, זה נקרא מלכות, כהונה, נבואה ותורה. ואלה הם ארבעת המרכיבים שמהווים את שלמות האומה היהודית. בסדר? מלכות, כהונה, נבואה ותורה. עוד מעט איך הכל פה יתפוצץ, ואז נבין לאט לאט את למה זה חשוב? כי כדי להבין את מאמר הדור, ובכלל להבין את התקופה שלנו, אתה חייב לעלות בזום, אדם שנכנס לשטח, נכון? כדי להכיר איפה אתה נמצא, אתה חייב מה לעשות? להתבונן למעלה. והרב קוק היה לו עין מיוחדת שהוא ראה את כל המציאות במבט הרבה יותר רחב, נבואי, אלוהי, תנכי. מתוך זה יש מקום ל... אז אנחנו מנסים קצת, איך אומרים, להכניס את זה. אז אנחנו נראה תקופת דוד ושלמה, ולאט לאט מפה העסק הלך וקרס, נכון? העסק הלך וקרס, אנחנו מתארים את חורבן בית ראשון, חורבן בית ראשון. אני לימד את הדברים כפי שיש לי נתונים של תאריכים, כי אני עושה את זה ככה בשלוף, חורבן בית שני, ולאט לאט העסק הלך והידרדר, בסדר, פיזור האומה, בסדר, ואז הגענו ממש אל רקב התחתית, בסדר? עוד מעט נסה להגדיר את הרקב התחתית הזה כשניתן את הנבואה המפורסמת של העצמות היבשות. הגענו אל התחתית שבתחתית, אפשר להגיד ששיא התחתית זה ממש השואה. בסדר? זה לא בדיוק, כי השואה זה כבר תהליך האור, אבל בגדול זה כבר עפר, ממש בית הקברות של העם היהודי, העם היהודי ממש נמחק לחלוטין, ואז אנחנו מתחילים, ואז מתחילה, האמת זה לא בדיוק השואה, אבל לא משנה, ואז מתחיל תהליך של לידה מחדש של האומה. לאט לאט האומה הולכת וחוזרת לארצה, בסדר? לאט לאט, בסדר? עד כאן התהליך שאנחנו נמצאים בו. אז אנחנו נמצאים כבר ברוך השם בשלב הזה. בסדר? רק שנבין על הרקע שלנו איפה הרב קוק נמצא. הרב קוק נמצא בשלב הזה. בסדר? עד כאן זה ברור הסקירה הראשונה? נעבור למצגת הבאה. בסדר? קצת יותר אחר. כדי שנבין את זה. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. גדולי ישראל העריכו מאוד בזה. הרמב"ן, יש לו מהלך מאוד ארוך שמסביר את הדברים. חכמי הקבלה מאוד העמיקו בכל ההבנה של התפיסה ההיסטורית כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. אותו דבר בוא נעשה סקירה, רק הדבר הזה צריך פה שביקשו מישהו מהישיבה חבל, זה ממש פספוס. בוא נעשה עוד סקירה. זה בסדר שאני ככה, זה לא מה... אתם יודעים את זה? אני לא חוזר. לא יודע, אני לא... אם עשיתי את זה גבוה, אבל לא משנה, לא שאני גבוה, אבל בסדר. אם אנחנו רוצים שוב לנתח את אותו דבר, רק אני עושה את זה בצורה של גרף ישר, חז"ל מלמדים אותנו שאלף בעינים, איך אומרים, יש לנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, נכון? וביום השביעי הגיע השבת, נכון? אנחנו יודעים לפי המסורת של פנימיות התורה, שכל יום בבריאה זה אלף שנים בהיסטוריה האנושית. בסדר? אני חוזר. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, כל יום בבריאה זה אלף שנים בהיסטוריה. בסדר? אני חוזר. כל יום בבריאה. זה אומר שאם אנחנו, יש לנו עיניים מיוחדות, אומר הרמב"ן, הרמב"ן מסביר את זה, שנה שעברה כדומני לימדתי את זה, אז כל מה שקרה ביום הראשון יקרה באלף השנים הראשונות של ההיסטוריה. כל מה שקרה ביום השני יקרה באלף השני של ההיסטוריה. זאת אומרת, חכמי הפנימיות, במילים אחרות יש דבר שנקרא זום. זאת אומרת, ששת ימי הבריאה הם במילים אחרות ה-DNA של כל ההיסטוריה האנושית. בסדר? אז אם אנחנו מבינים, זה אומר שאנחנו ממש מתקרבים. חז"ל באו והגדירו לנו ששת אלפים שנים יהיה העולם. שמעתם את הביטוי הזה? ששת אלפים. מאיפה זה הגיע? ששת אלפים כנגד ששת ימי הבריאה. ובאו חכמים וחילקו את ששת אלפים שנות ההיסטוריה לשלושה חלקים. בסדר? אז אם אני יודע לכתוב יפה, כאן זה 2,000, כאן זה 0, כאן זה 4,000, כאן זה 6,000. בסדר? אז אם אנחנו רוצים, חז"ל הגדירו את זה, מישהו יודע מה ההגדרה, איך חז"ל ניתחו את זה בצורה מאוד גדולה? מישהו יודע? 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. זאת אומרת, באים חז"ל וניתחו את ההיסטוריה, כל התקופה הזאת נקרא תקופת התוהו, בחז"ל, כל התקופה הזאת נקראת שלב תורה, וכל התקופה הזאת נקראת תקופת משיח. הלאה. נסביר מה זה אומר. מה שזה אומר, כשאני אומר 2,000 שנות תור, בסדר? העולם נמצא בתהליך של בירור. יש ברדק בעולם, יש תהליכים שאור השם לא מופיע בצורה יציבה. לקראת סוף שנות 2,000, נולד עמודו של עולם, מתחיל להיווצר לאט לאט הניצוץ שדרכו העולם מגיע לתיקונו. מעריך בדברים הללו גם הרמח"ל בספרו דעת תבונות ובספרו דרך השם. אז בשנת 1948, לבריאת העולם, מופיע אברהם אבינו. בסדר? מילים אחות ממש צמוד לשנות האלפיים. ואז מתחילים 2000 שנות תורה. בסדר? 2000 שנות תורה. ובסדר? 2000 שנות תורה. רק אני, אם אני רוצה ככה להסתכל על האצבע, בשנת 2448, פה בשנה הזאת, מתן תורה. קצת יותר, כדי שיהיה לכם יותר מעניין במפה, 2448, מתן תורה, תסתכלו בכל הזה. בסדר? אז יש לנו 2000 שנות תורה. 2000 שנות תורה, ומגיעים לחלק האחרון. בסדר? מתי החורבן הבית? חורבן הבית, אני לא זוכר בדיוק, אבל חורבן הבית בגדול היה קצת בשלב הזה. כאן היה חורבן הבית. בסדר? כאן היה חורבן בית שני. כאן היה חורבן בית ראשון. משהו כזה, וכאן היה חורבן בית שני. ואז מתחיל תהליך של ימות המשיח. זאת אומרת, העולם מתחיל להגיע לכיוון התיקון השלם שלו. בסדר? עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? אני אתן לך קודם כל סקירה כעת כדי שנבין. עוד הקדמה קצרה, איפה אנחנו נמצאים על הציר ההיסטורי? מה השנה היום? אם אנחנו שנת, מה השנה היום? כדי שאנחנו צריכים להתמקד בזום, נכון? מה השנה היום? תש פב. אז איזה שנה אנחנו היום לבריאת העולם? אז בואו נעשה ככה. היי זה, מה זה היי?
5000.
תף, כמה זה?
400.
שין?
80.
מה?
80.
בית? 2. אז אם אני עושה חישוב, לא מסובך, 5000? 700?
82.
מה? 82. אנחנו ממש ככה, איך אומרים, אנחנו על הקצה של סוף התהליך. בסדר? מבחינת חכמי הפנימיות, אנחנו ברוך השם נמצאים פה. מפה מגיעים כל ה... נבואות האפוקליפסיה, אבל בסדר, צריך להבין את זה בצורה עמוקה, לא בצורה מושטת. אז 5782, יש הרבה מה להעמיד בזה, סימנים, יום העצמות, אבל זה לא הנושא, אבל אני רוצה לדבר אתכם, מה שחשוב לי ללמד אתכם את מהלך, את מאמר הדור. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מכיוון שיש נבואה מאוד מאוד מפורסמת, שכולם לומדים אותה, נכון? בתקופה הזאת, דרך אגב, בתקופת, ב-2000 שנות התורה, זו תקופה של עם ישראל שהיו בו עשרות עשרות נביאים עליונים. היה דבר השם גלוי, נכון? היו נביאים ירמיה, ישעיה, יחזקאל, ועוד המון המון נביאים. ממש לקראת תחילת החורבן, יש לנו נביא שנקרא הנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל הוא כבר מדבר על נהר קבע, הוא כבר בתחילת הגלות. איך הוא קיבל נבואה? מכיוון שהוא כבר זכה לנבואה לפני. ואז הוא נותן את הנבואה המפורסמת המאוד מאוד שנקראת מה? חזון העצמות היבשות. בסדר? יש לי ויכוח תמיד עם מישהו שתמיד אומר, זה לא יום העצמאות, זה יום העצמות. והאמת היא שהוא באמת צודק. אתה צודק, זה יום העצמות. אבל זה העצמות שחוזרות לתחייה. ושם בנבואת העצמות, אחת הנבואות אולי המרכזיות ביותר, ושם יש איזושהי הבנה להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, העם היהודי, כדי שנבין, מאז חורבן הבית, עובר תהליך של מוות. נכון? העם היהודי מגיע לשיא תפארתו, זוכרים את המשל של? המשל של הירח. העם היהודי קורס. לצערנו הגדול, גם בית שני, ובסך הכל אומרים חכמים, הוא היה צדה לפני הגלות. אז אם אנחנו רוצים לתאר את העם היהודי, העם היהודי, פה מתחילה ירידה. והעם היהודי לאט 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 מאבד מכל עוצמתו. מאבד מכוחו, מעוצמתו, מכל התכונות שמייחדות אותו. זה נקרא תקופת הגלות. בסדר? עוד מעט אולי נתן כמה נקודות חשובות שחשוב לי להוסיף. אז העם היהודי לאט לאט. איך זה נקרא בשפה שלנו? מוות. בסדר? העם היהודי מאבד מכל עוצמתו ומכל כוחו. אז אגרא, יש לו ספר שנקרא, בסדר? זה אתם מבינים, נכון? עד שמתחילה תהליך של תחיית המתים. ובחזון העצמות, הוא בא אליו ומראה לו עצמות מתות, נכון? ואז הוא אומר לה, תחיינה העצמות הללו? הוא אומר לו, אני לא יודע, אתה תגיד. הוא אומר לו, העצמות האלה בית ישראל המה. עם ישראל הולך לעבור תהליך של מוות, עד כדי כך, שאומר הכוזרי בספרו, רבי יהודה לוי בספרו הכוזרי, שבאמת יש פה מוות, אבל יש פה חידוש מופלא. זה פעם ראשונה בהיסטוריה, אומר רבי יהודה הלוי, שיש עם שהוא לא מת, אלא הוא הולך לישון. התעוררי, התעוררי, קיבה אורך, קומי אורי. זה חידוש מאוד מופלא. כלומר, אומר רבי יהודה הלוי, תדע לך שהעם היהודי הוא באמת לא מת, אלא הוא הלך מה? לישון. אדם ישן הוא נראה כמו מת. לפעמים הוא קצת, אתם יודעים, מוציא קולות לא נעימים, אבל בגדול הוא נראה כמו מת, נכון? והאמת היא שהמוות, השינה, יש הבדל תאומי בין המוות לשינה. בשינה אתה אוגר כוחות, נכון? ואז אתה מתעורר עם עוצמות אדירות. אומר רבי יהודה לוי, העם היהודי ישן בתרדמת, אבל הוא לא מת. זה הבדל, לכן העם הזה יתעורר. לכן אומר, נכון? התעוררי, התעוררי, קיבה אורך קומי אורי. בסדר? העם היהודי עובר תהליך של מוות. תהליך המוות, אתם יודעים, יש שלב שאתם תמותו. לא נעים, אבל אנחנו רוצים לדגל דברים שמחים. שלב המוות מורכב בארבעה חלקים. נכון? מה יש ארבעת החלקים? יש שלב של... בשלב הראשון, אדם מת, אבל הגוף עדיין מה? הגוף עדיין שלם. יש בשר, אפילו אתה יכול לראות אותו, נכון? יש גופה. בשלב השני, הבשר מה קורה לו? נרכב. ומה נשאר? עצמות. השלב השלישי, בסדר? זה שלב שהעצמות, מה קורה להן? מתפרקות אחת לשנייה. כבר מתפרקות לגמרי. השלב האחרון זה רקב עצמות. מה שנשאר זה איזשהו שאריות של עצמות. וזה כלום, כלום, כלום. בסדר? המוות הוא בתהליך הדרגתי. אומר הגר"א, גם תהליך הגלות, כמו שתהליך הגולה, הוא בא בכמעה כמעה, גם הגלות הייתה תהליך של כמעה כמעה. ולאט לאט העם היהודי, עוד יותר, המוות הולך וחודר אליו. עד כדי כך שאומר הגר"א, הגענו כבר אל הבור של התחתית, אל רקב עצמות, לא נשאר כלום, כלום, כלום. לא נשאר שום דבר. וחייב תחיית העצמות. זהו. צריך כבר עוד שנייה, כבר אין מה להחיות. כדי להחיות את המת צריך מה? רקב. אומר, הגענו אל השלב שמפה והלאה כבר אין אפשר. הגאולה חייבת להגיע. בסדר? ואמרנו שארבעת המרכיבים של הגלות מה הם? ארבעת המרכיבים של שלמות האומה מה הם?
תורה,
וכהונה. ארבעת המרכיבים הללו הלכו. בסדר? המלכות שלנו נגדעה כשגלינו מארצנו. הנבואה הלכה ומופסקה. עדיין היו שאריות בבית שני, נכון? של נבואה, של כנסת הגדולה. הם היו מצד אחד, הם היו מה? הם היו אנשי, בנו את בית שני, היו ביניהם נביאים. הנבואה הלכה ומופסקה. בסדר? זה בגדול תמצית של מהלך האידאות. התורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. התורה הלכה ולאט לאט התקטנה והצטמקה. וכמובן כהונה, אין לנו בית המקדש. והמצב הלך עד שהעם היהודי הגיע למצב שבמילים אחרות הוא ממש כבר רקב עצמות, אומר הגר"א. ואז בשפה שלנו, דרך אגב, מי יודע, אני אתן עוד איזה נקודה מאוד מאוד חשובה. יש את הרובד, טוב, עזבו, אני לא אגיד יותר מדי, בוא נתקדם. ואז הגענו אל שלב של תהליך שלאט לאט זהו. יש את כידוע את שלושת השבועות שהעם היהודי נגזר עליו להיות בגלות. נגזר עליו, בסדר? הגלות דרך אגב ברמה המעשית מורכבת משלושה חלקים, מי יודע? כשאני מדבר על מלכות, גם המלכות בשפה שלנו זה נקרא גאולה. מה ההגדרה של גלות בשפה התנכית? אומר המהר"ל בפרק בנצח ישראל פרק ראשון, מישהו מכם זוכר? מישהו מכם למד את המהר"ל? מה ההגדרה של גלות? מה ההגדרה של גלות? מה זה גלות? אנחנו עכשיו חוגגים את יום העצמאות, נכון? ואדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הכי פשוטה. עזבו את השאלה אם אנחנו ראויים, לא ראויים. מה המצב? מה זה נקרא גלות? מהי מציאות של גלות? בסדר? למה זה חשוב? כי אם אתה תדע מה זה גלות, אתה תדע מה זה גאולה. אז המהר"ל מפראג הגדיר לנו את זה. הרמב"ם הגדיר את זה, המדרש הגדיר את זה, וכולם מגדירים את אותו דבר. בסדר? יש פה טעות מאוד גדולה שאנשים לא יודעים. הגלות, אומר המהר"ל, כי הוא מגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, הגלות היא מורכבת משלושה חלקים. אחד,
פיזור, אני לא יכול להגדיר את זה.
אני אגיד לך את זה בשנייה, טוב, לא משנה. בקיצור, ההגדרה הראשונה זה שעם ישראל לא נמצא בארצו, נכון? זאת אומרת, עם ישראל נמצא לא בארצו, אינו בארץ, נכון? יש הגדרה שנייה, יש עוד מצב, שעם ישראל לא נמצא בארץ, יש מצב שני שעם ישראל נמצא בארץ, אבל אין לו שלטון, בסדר? והשלב השלישי זה שלא רק שהוא לא נמצא בארץ, לא רק שאין לו שלטון, אלא הוא מפוזר בכל הגלות, בסדר? שלושת השלבים, זאת אומרת, השלב של הגלות היא מורכבת מהם. תקע בשופר גדול לחירותנו, חירות, וסנס לקבץ גלויותינו שאנחנו ביחד, נכון? ומה? השלב השלישי? ואביאנו לארצנו. זאת אומרת, השלב של הגלות הוא תהליך התדרדרותי. אם תשימו לב, בשלב הראשון, גלינו מארצנו, נכון? זה שלב הראשון של גלות. זה לא גלות נוראה, כי עדיין מה? שכחתי. זה נורא, כי איבדנו את מה? אחד, שתיים, שלוש, נכון? אבל עדיין, השלב הראשון שאני אומר מלכות גאולה, גלינו מארצנו, נכון? אבל עדיין מה? היינו ביחד. כולנו היינו ביחד, נכון? בגדול, רוב העם היהודי היה איפה? בבבל, נכון? והיה לנו אפילו שלטון קצת, נכון? יותר מהשלטון, ראשי סנהדרין. יש מצב שני שאנחנו נמצאים בארצנו, יכול להיות, אבל אין לנו שלטון, נכון? איפה זה היה? כל תקופת מה? בית ראשון, בית שני, נכון? כלומר, בית שני מגיע עזרה, נכון? בונה את בית המקדש, נכון? אבל מה חסר? אין לנו מה? שלטון בארץ, נכון? כלומר, אנחנו נמצאים בארץ. מתי פעם, מתי חזרנו להקים שלטון? תזכירו לי.
יומת
מאות. מה?
יומת מאות.
לא. חנוכה. חנוכה, מה אחרי? חנוכה זה יום העצמאות של בית שני. כי בחנוכה היינו בארץ, היינו ביחד, והיינו מה? והקמנו עצמאות. נכון? בסדר? כלומר, שלושת המרכיבים. אז מה קרה בדור שלנו? עם ישראל, מכל קצוות תבל, מגיע אל הארץ, נכון? בשלב הראשון, אבל עדיין מה קורה בשלב הזה? עדיין אין לנו מה? אין שלטון. מתי הקמנו עצמאות לאומית? מתי? היי ותשח. בסדר? זה הגדרה של גאולה. גאולה, אומר המהר"ל, זה שלושת המרכיבים. שעם ישראל נמצא ביחד, שהוא נמצא בארצו, ויש לו שלטון על ארצו. שלושת ההגדרה. בסדר? זה התהליך, לכן סיום הגלות היה ביום הקמת המדינה. כי, בסדר? זה תהליך שנוצר. עד כאן זה ברור?
הבנתי מה שלושת הדברים, מה השלישי?
העם היהודי מפוזר. הגלות זה פיזור, בסדר? עם ישראל מפוזר, כמו העצמות שמפוזרות. יש מצב שהעם היהודי לא מפוזר, הוא ביחד. אבל הוא... הוא לא בארצו, בסדר? שלב השלישי, יש מצב שהוא נמצא בארץ, כולם, הם ביחד, אבל אין להם שלטון. אין עצמאות לאומית. זה השלב השלישי, בסדר? ברור. עכשיו... מה זה מלכות במובן הזה? מלכות זה שלטון. מלכות זה שלטון. יש את המלכות השלמה. אנחנו שואפים למלכות בעזרת השם, מחלוקת, אבל שואפים למלכות של מלוכה ולא שלטון דמוקרטי, זאת מחלוקת, האם זאת השאיפה? הרמב"ם אומר שכן. אבל זה שלטון, שיש לנו שלטון. איך אני יודע מה ההגדרה של שלטון? אז אמרו חז"ל, להגדרה ההלכתית היא כשיש מטבע, בסדר? יש שלטון, אנחנו הקמנו מדינה, בסדר? האם יש מדינה שאין לה לחץ? אין דבר כזה. זה לא קיים, זה לא אפשרי. אפילו רוסיה היא מה? תלויה. כל מדינה בסוף תלויה במדינה אחרת, נכון? זה לא קשור. אבל יש לנו בסוף עצמאות. עד כאן זה ברור? עכשיו בוא נחזור אלינו. אני אתן לכם הרבה הקדמות כי מבחינתי זה די חשוב. עכשיו בוא נחזור, בוא להיכנס פה בזום למאמר אדום. אנחנו מדברים פה. ואז עם ישראל הגיע אל שפל בתחתית שלו. ואז לפני 500 שנה, באים, זה התחיל תהליך של צמיחה מחדש של האומה. מי הראשון שהתחיל אותה? בסדר? באים חכמי המקובלים. הארי ז"ל, הרמ"ק רבי משה קורדוברו, הבית יוסף. הגיע שלב של גירוש ספרד. גירוש ספרד היה בערך לפני 500 שנה. ואז חכמי הפנימיות, מתוך הבנה שלהם בסתרי ההיסטוריה, מבינים שעכשיו העם היהודי צריך לחזור לארצו. זהו, צריך להתחיל בפעולות מעשיות, להתחיל לקרב את הגאולה. הגענו כבר לפי התיאור שלנו איפה? אל הריקבון הרביעי, נכון? כמו שאמרנו. זהו, צריך להתחיל להחיש את הגאולה. זהו, העם היהודי צריך לחזור לארצו. ואז הם מתחילים, לפני 500 שנה כבר מתחיל הניצוץ. כולנו שרים את השיר המפורסם, תראו, אין שיר שיתקבל על כל עדת ישראל. מדהים. לך דודי לקראת קלה, תלמידי האריזה. התעוררי, התעוררי, קיבה עורך קומיורי. נכון, מה המשך? התנערי, מעפר קומי. העם היהודי צריך לקום מהמוות, תחיית העצמות, תתחילו. אז יתחיל לפני 500 שנה, הם הגיעו לצפת, והם מתחילים תהליך של מעשי של להתחיל את הגאולה, הם עולים לארץ. אבל התהליך הזה נתקע. לא מצמיח אור וגידים. התהליך הזה נתקע, ואנחנו לא מרגישים ולא רואים שמתחילה תנועה של האומה. יש עדיין קבוצות קטנות, צפת, ירושלים, אבל העסק הזה מהו? מדלדל מאוד, נכון? ואז אנחנו קופצים 250 שנה קדימה. ואז מתחילה תנועה נוספת. במקביל, מהגרא מצד אחד, לבד הבעל שם טוב מצד שני, בערך לפני 250 שנה, הגרא מתחיל ליצור תנועה של שיבה אל הארץ. הוא מבקש מהתלמידים שלו, אין לי פה את הספר, חבל. ובמקביל הבעל שם טוב, מתחילה תנועה של שיבה אל הארץ. אז אני מקדיש 250 שנה מה? קדימה, בסדר? והם עולים לירושלים, בסדר? תלמידי הגרא, הקדושים, תלמידי הבעל שם טוב, עולים פה לארץ, בחברון, בירושלים, ואז מתחיל פעימה שנייה. זה עדיין פעימות פנימיות. ואז עדיין העסק הזה לא מצליח לרקום אור וגידים בצורה מאוד רצינית, ואז אנחנו קופצים עד לפני 150 שנה. 100 שנים לאחר תלמידי עליית הגרא ותלמידי הבעל שם טוב, בערך מתחילה בשפה שלנו העלייה הראשונה. העלייה הראשונה, אנשים כמו הרב מוהליבר, הרב קלישר ועוד אנשים קדושים, הברון רוטשילד ועוד המון אנשים, מתחילה תנועה דתית שם עם שלום וחזון גדול לעלות אל הארץ. העלייה הראשונה הייתה דתית. אבל זה לא הייתה עלייה. זה הייתה קבוצות קטנות. העלייה הראשונה מדובר על 25-30 אלף. זה העלייה. הגרא זה קבוצות קטנות, זה משפחות. לכן זה גם בהיסטוריה שלנו, לא סיפרו לנו על זה. כי זה לא נקרא עלייה, זה היה דברים קטנים. אבל אנחנו חוקרים את ההנהגה האלוהית, ורואים שהתהליך התחיל כבר בתהליך מאוד קטן. ואז עוברים לשלב השלישי, לפני 150 שנה, שאנחנו קוראים לו העלייה הראשונה. תנועה דתית, מלאת יראת שמיים, תקראו עליה בעזרת השם בזמנכם, תנועת חיבת ציון, אנשי בילו, בית יעקב, לכו ונלך, מקימים את רחובות, מקומות דתיים, ראש פינה, נכון? ראש פינה נקראת על שם מה? אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ההתחלה, אנשים מלאי חדורי אמונה גדולה, שעולים פה אל הארץ. זה אנשי העלייה הראשונה. אבל אנחנו קופצים לעלייה השנייה. ואז במקביל בין העלייה הראשונה לשנייה, התחילו פוגרומים נוראיים ברוסיה. גזרות קשות ביותר. טבח ורצח גדול ביהודים, ומתחילה תנועה התעוררות. ואז מתחילה פעימה שנייה, אנשי העלייה השנייה עולים אל הארץ, אבל אנשי העלייה השנייה, שזה מה שחשוב אלינו, זה אנשים שהם לא דתיים. מתחילה תנועה של עלייה לארץ מאוד גדולה, שאנשים שמצד אחד הם חדורי לאומיות ואהבת האדמה, תבינו, אנשי העלייה הראשונה, היו חקלאים, כן, אבל לא הקדישו את מרב מרצם למה? לבנייתה של הארץ וקוממיותה. הזכות הזאת שייכת לאנשי העלייה השנייה, בתקופה היא על ידי גורטן, הם מקימים את יפו. הם מקימים את תל אביב, כמו שאתם מכירים, והופכים אותה למה שהיא. ובתקופה הזאת, עלייה מאוד גדולה ומסיבית, אבל לצערנו עלייה לא דתית. ואז, לאחר מכן, בסדר? הגיע בתקופה הזאת בין העלייה השנייה לשלישית, מלחמת העולם הראשונה, הצהרת בלפור המפורסמת, בסדר? ומתחילה העלייה השלישית. בתקופה הזאת, אחרי העלייה השנייה, בתקופה הזאת, מופיע אורו של עולם. הרב קוק, זכר צדיק לברכה. בסדר? הרב קוק עולה בשנת תרסד, הרב קוק עולה לארץ בכ"ח באייר. בשנת 1904 הוא עולה לארץ והוא מקבל על עצמו את התפקיד המיוחד להיות רבם של המושבות ביפו. הוא מגיע מבויסק, לפני כן היה רב עוד איזה מקום, והוא מגיע פה לארץ. ואז הוא פתאום נוחת והוא רואה את כל המתיחות הגדולה שיש. בסדר? מצד אחד אנשי היישוב הישר, בסדר? שהם דבקים באמונה גדולה בהשם, אבל הם ניזונים מכספי החלוקה. הם לא חותרים פה להתחיל תהליך של הקמת מדינה. בתקופה הזאת התחיל חידושו הגדול של הרצל. מה החידושו של הרצל? שהרצל מתחיל תנועה לא של שיבה לארץ, אלא שיבה מסיבית לארץ, ולהתחיל תנועה של חתירה להקמת מה? מדינה. זה שינוי. ומתחילה תנועה של עבודת האדמה, ומתחיל בטיחות גדולה באנשי היישוב החדש לאנשי היישוב הישן. אנשי היישוב החדש מקימים את ראשון ציון, את רחובות, את נס ציונה, והרב קוק היה רבם של כל המושבות, כולל יפו, ראשון לציון, עקרון. לאחר מכן הרב קוק עולה כמובן לירושלים ונהיה רבה של ירושלים, זה בהמשך. את הספר הראשון הזה שאנחנו קוראים את סדרת המאמרים הזאת, הרב קוק כותב אותה כמה שנים לאחר שהוא, בתקופה שהוא רבם של המושבות. הוא כותב את זה בתאריך, הוא מוציא את זה בתאריך שהוא עלה לארץ, בכ"ח באייר. בסדר? הוא כותב את סדרת המאמרים הזאת, היא מיועדת גם לאנשי היישוב הישן וגם לאנשי היישוב החדש. עד כאן ההקדמה. שהרב קוק במאמר הזה, הוא בונה בנו עיניים מיוחדות איך להתבונן נכון על אנשי היישוב הישן ואיך להתבונן נכון על אנשי היישוב החדש. עד כאן זה ברור ההקדמה, היה חשוב כדי שנבין את כל התקופה. בסדר? אז בואו נתחיל את המשפטים הראשונים. יש לנו שתי דקות, נכון? ברור? יש קודם כל שאלות או שההקדמה הזאת ברורה? חברים? כשנקרא את המאמר, אתה תראה. בסדר? הרב קוק מסביר, יש הרבה מושגים בספר הזה, יש מושג של ישר וכובש, בנים, אבות. נסביר, תראה כשנתחיל את המאמר. אומר הרב קוק, בוא נתחיל. המחוב הגדול, המנקה את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולסבר. נדביב ונמוגים עינינו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בענות נורא ומצוקי שאול. אומר הרב קוק, יש מכאוב מאוד גדול. כדי לעזור לדור, אתה צריך לחוש את הכאב של הדור. הרב קוק היה לו נשמה כללית, כמו שהוא כותב בעצמו, והוא חש את הזרמים כולם, את התנועות כולם. אתה לא יכול לעזור לבן אדם, לתת עצה לבן אדם אם אתה לא חווה את מה? את הכאב האמיתי שלו. אומר הרב קוק, הוא מתאר מחאוב, אבל לא מחאוב, מחאוב גדול. 2000 שנה, העם היהודי התפלל ותחזינה עלינו משמך לציון. כל הדורות התפללנו. העם היהודי עבר את כל הנוראיות, פוגרומים, רציחות, והוא נשאר נאמן לאלוהיו. איזה טרגדיה. תחשבו איזה טרגדיה נוראה. אדם מחכה לאהוב שלו 2000 שנה. בשנייה אחת שאהוב מגיע, פתאום מה קורה לאהוב שלו? מת. חיכינו 2000 שנה. העם היהודי בשיא החושך היה נאמן למסורת אבותיו. וסוף סוף, אחרי 2000 שנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. ודווקא אז, בדיוק, יש את תנועת הכפירה, החילוניות הגדולה ביותר בהיסטוריה, של העם היהודי. איזה טרגדיה. איך זה קורה? זה לא נתפס. בכל הדורות, היה לנו צדיקים, בינונים ורשעים. אבל לא היו חילונים. גם רשעים האמינו באלוהים, אבל עשו מה שהם רוצים. פתאום בדור שלנו, התחילה כבר לפניכם, 100 שנה לפני, תנועה של חילוניות מאוד גדולה שהתפשטה בכל אירופה. הרב קוק אומר, זה דבר שמי שמאמין בסוד השם, איך זה קורה? דווקא בזמן שסוף סוף עם ישראל חוזר לארצו, לאט לאט, דווקא אז באותו רגע קוראים 2 פצצות, כאילו זה, סליחה, זה נקרא בשפה שלנו, טרגדיה, נכון? טרגדיה. אדם יום החתונה שלו בית. אנחנו חיכינו 2000 שנה לבוא לארץ, לממש את כל הייעוד שלנו. וסוף כל סוף מגיעים לארץ, ופתאום מה? רוב העם היהודי עוזב. איך זה קורה? מה זה? מה זה במקרה? למה? הרב קוק במאמר הסביר לנו שזה לא טרגדיה. יש פה איזה מהלך אלוהי. אז הוא אומר, זה מחוב גדול. המצוי בדורנו, בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה. כי מצד אחד, העם היהודי חוזר לתחייה. אבל זה כמו שאתה מצד אחד. כדי שהעם יחיה, הוא צריך גוף ונשמה, נכון? 2000 שנה לא היה גוף. אז עד שאנחנו סוף סוף בונים את הגוף, אנחנו קורטים את מה? אנחנו עושים את אותו דבר. אנחנו שוב הורגים את עצמנו. איך זה קורה? אומר הרב קוק, מתחילה תנועה לחזור לתחייה לאומית, להחזיר את הגוף הלאומי לחיים שלו, אבל במקביל מה? קורטים את הנשמה. מה זה? זה לא נתפס, אומר הרב קוק. בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה, אין תאר ולספר. אז הרב קוק קודם כל מתאר בשלב הראשון את המשבר הזה. לכן המתח הזה היה מאוד גדול. אנשי ישוב והשם אומרים, מה אתם עושים? בשביל מה באתם לפה? עדיף להיות נשמה בלי גוף. אתם מחזירים את הגוף הלאומי, ואתם כופרים בכל היהדות של היהודים. אי אפשר יהדות בלי יהודים. ואי אפשר יהודים בלי יהדות. אז אתם עכשיו רוצים להחזיר את העם היהודי לתחייתו כלאומה, אבל מנתקים את כל הזהות היהודית, מתחיל בטח מאוד גדול. להמשיך את הדברים בעזרת השם, ביום רביעי.
תודה רבה. תודה רבה.